זין. הסעיף הזה מחזיר אותנו לסעיפים ג' ד' ה'. שני דברים מהירים בישראל, המוסר הטהור בכל שאיפותיו, בכללות העולם, באדם ובכל חי ובכל ההוויה כולה. והידיעה שהכל נובע מהקריאה בשם השם ובכל אורותיו היוצאים ממנו, הבאים ברעיון עד שיצא שם הנכתב והנקרא, והיוצאים בדרך תולדות של כינויים והרגשות, שהם כולם אותות של מציאות עליונה באושר הווייתה. המוסר בלא מקורו הוא אור פנימי מרכזי שאין לו היקף, סביבה מקורית שאין לו היקף, סביבה מקורית שסופו להידלדל, וערכו ועמידתו גם כממועטו. ההופעה הנפשית לקישור האלוקי, כשאין המוסר וערכו מהירים כראוי, הוא תוכן מקיף חסר מרכזיות. ישראל חסר מרכזיות. ישראל וישורון כוללים ההיקף והפנים. המוסר הוא מקורו האלוהי, שהוא ינצח ויכריע את כל העולם כולו ויזרח אורו של משיח. הסעיף הזה מדבר על עוד הבנה מה זה המושג הזה של אורו של משיח. והרב משתמש כדי להסביר לנו מה סוג האור שיהיה בזמן של הגאולה, בזמן של משיח, בשתי שמות שעם ישראל נקרא בהם, ושכן, עם ישראל יש שתי שמות, ישראל וישורון. בזמן של משיח, שתי השמות האלה, שהם ביטוי לשני סוגים של אורות שנמצאים בעם ישראל, הם יופיעו בצורה כזאת של אור מקיף ואור פנימי, וזה בסופו של דבר יצליח להניג את העולם, להכריע את העולם, להוביל את העולם. אז מה הרב מסביר לנו? כן, הרב משתמש פה קצת במושגים נסתרים, אבל הרב לוקח, נותן טרמינולוגיה, כלומר הוא לוקח את זה למושגים שהוא בונה כאן. אני לא יודע עד כמה יש מקורות נוספים שלקחו את הדברים כמו שהרב לוקח אותם, אין לי, צריך לבדוק את זה יותר. בכל אופן, לפני השיעור הזה לא בדקתי יותר האם יש עוד מקורות למבט הזה של הרב. הרב ציודה בסוף שולח לאיזשהו מקום. א', מה? שולח לאיזה גרא, טוב. שולח לגרא או שולח לתלמיד הגרא? שולח לגרא בסוף ספרה דצניותא, הוא שולח לפתחי שערים. רבי יצחק אייזק, חבר, תלמיד של הגר"א. טוב. אז כנראה המקור, יש מקור יותר שעליו הרב נשען פה. טוב, שני דברים מהירים בישראל. כלומר, יש בעם ישראל שני אורות, שני דברים שהם שהם דברים שלאורם עם ישראל חי את חייו כאומה, שהחיים שלו הם נובעים משתי הדברים האלה. כלומר שכל דבר בעם ישראל זה יכול להיות או מהדבר הזה, או מהאור הזה, מהמגמה הזאת, או מהמגמה השנייה. מה הם שני הדברים? אז הדבר הראשון, אומר הרב, זה המוסר הטהור בכל שאיפותיו. כלומר, זה מקביל למה שהרב דיבר על כך ש... כן, על זה דיברנו בסעיפים ד' ו-A. בסעיפים ד' ו-A הרב דיבר על, על התכונה, על החץ, עצמות החפץ של להיות טוב לכל. זה היה בסעיף ד', הרחבנו על המושג הזה של להיות טוב לכל. ואחרי כן בסעיף A הרב, ככה אנחנו הסברנו שסעיף A זה המשך של סעיף ד', הרב הסביר כן על המושג הזה של התכלית המוסרית. שמה זה התכלית המוסרית? זה כן, השאיפה לסור מכל צמצום של כוח בעולם. כלומר, אנחנו נמצאים בעולם שיש בו המון 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 כוחות, והמוסר הוא לדאוג לכך שכל כוח הוא ימצא את עצמו, וכל כוח יופיע את מה שיש בו, ושההופעה שלו היא לא תהיה מתוך מה שאתה מצמצם כוחות אחרים, משעבד כוחות אחרים, מנצל כוחות אחרים, אלא להפך, שכל כוח בגילוי שלו הוא גם יוכל להופיע את עצמו, וגם הוא יוכל לעזור, להטיב עם האחרים. כן, והמוסר הטהור הזה, בכל שאיפותיו, הוא נמצא בכללות העולם. כן, זה כבר אמרנו כמה וכמה פעמים, מה הדבר העיקרי שמצמיח מוסר? הדבר העיקרי שמצמיח את המוסר זה המבט על הכל בבת אחת. כשאתה מסתכל על חלק מן העולם, כשאתה מסתכל על, על, על העולם בצורה פרטנית, אתה מסתכל על הפרט הזה, אתה מסתכל על הפרט הזה, אז באופן טבעי אתה מסתכל על פרט מסוים, אז אתה מתחיל להתאהב בפרט מסוים, לרצות את, את זה שהעולם הוא התלבש לפי הצינור הזה של הפרט הזה. אז באופן טבעי המוסר הזה הוא לא, בסופו של דבר זה, אתה מגייס את כל הכוחות האחרים לפי המבט בחלק מן העולם. ורק ההתרגלות להסתכל על העולם רק ההתרגלות להסתכל על העולם בצורה כללית היא הדבר שיכול להצמיח את המוסר הטהור, את המוסר הענקי, המוסר הזה שבאמת אין לו איזשהו צמצום, ושיהיה איזשהו דבר שלוקח את כולם למשהו מוגבל יותר. זה מה שהרב אומר כאן, המוסר הטהור בכל שאיפותיו, שהוא עולה מכללות העולם. עכשיו הרב מסביר לנו איך האדם יכול לעורר את האור הזה של המוסר הטהור. האם האדם יכול באמת להסתכל על כללות העולם? אז הרב אומר, קודם כל תסתכל באדם. זאת אומרת, תסתכל על איך האדם צריך לתפקד בצורה כזאת שהוא, שכולם מיטיבים אחד עם השני. למרות שהאדם, היינו אומרים, זה רק חלק מן המציאות. גם כשאתה מסתכל על האדם, אולי יש בזה איזשהו פגם, אז כאילו אולי תצבע את המוסר לפי הצרכים האנושיים, ואז כשאתה מסתכל על האדם, אז האדם בסופו של דבר יכבוש את העולם, ישתלט על העולם, יפגע בעולם, או כל מיני דברים אלה, אז אולי זה לא יצא בהתבוננות על האדם מוסר טהור. אז הרב אומר לנו, הדרכה פה לא ככה. אם אתה מסתכל על האדם, האדם הוא מספיק עולם שלם. כלומר, האנושות והאדם הוא מספיק עולם שלם, שאם אתה תשאף שבני אדם יתפקדו בצורה של מוסר טהור, בצורה של טוב לכל הבני אדם. כלומר, אם בני אדם יתפקדו בצורה כזאת שהם יעשו טוב לכל הבני אדם, זה בסופו של דבר יעורר את המוסר הטהור. אני הייתי מעיז לומר שאדם גאון, או אדם שבאמת בעומק העומקים, גם אם אתה לוקח אדם אחד, ואתה מתבונן בו, ואתה מסתכל איך האדם מתחשב בכל הכוחות שלו, ואתה יוצר איזשהו אדם אחד שהוא הרמוני, הוא התשתית לכל מוסר הטהור בכל, אבל זה צריך גאונות, זה צריך העמקה מאוד מאוד גדולה, להתבונן על אדם אחד, ודרך התבוננות על אדם אחד להגיע למבט כזה, שאיך יוצרים עולם שמתפקד בצורה הרמונית. אבל בעומק ככה אנחנו הרי בהרבה מקומות אומרים כזה דבר, שהאדם האחד אפילו הוא עולם קטן. אבל הרב כאן לא חושב שהוא מתכוון להגיד שתסתכל מתוך התבוננות על האדם האחד, אלא מתוך ההתבוננות על כל בני אנוש. ושם, כן, אתה מסתכל איך בני אנוש הם מופיעים את את המוסר הטהור, זה בסופו של דבר יצמיח את המוסר הטהור הזה, אם תסתכל על כל האדם. אז זה האדם. אחרי כן מרחיב הרב.
הסתכלות כדי להצמיח את המוסר הטהור הזה? איך מספיק ההסתכלות? זה שאני מסתכל על כל העולם, אני רואה את כל האנשים...
זה שאתה מתכנן, זה שאתה שואף, זה שאתה גם מנתח את מה שעברה האנושות, ואתה לא מנתח רק דור אחד, אלא אתה מפתח הסתכלות כוללנית על מה שקורה אצל האדם, זה מפתח אצלך את המוסר הטהור. נאמר, נגיד כדוגמה, דוד המלך שאומר את מזמור שיר ליום השבת, כן, פרק צדיק ב', זה מבט על האנושות, אבל זה מבט לא על דור אחד באנושות, אלא זה מבט על איך האנושות עובדת, ואתה עושה לעצמך סדר, שכשיש רוע בעולם, זה דבר חולף, זה דבר מקומי, זה דבר שנועד בשביל זה, והטוב הוא בצורה כזאת של ארז, וזה כלומר, כשאתה מסתכל על תהליך, על כלל מה שעובר את האנושות, אז אתה, זה יכול להתאים למוסר הטהור.
איך זה מעורר אצלי את המוסר הטהור?
ואיך?
איך זה מעורר אצלי את המוסר הטהור?
שאתה לא נתפס, שאתה לא נתפס למבט צר שהוא מדגיש רק טובה צרה, אלא אתה נתפס שכללית האנושות צריכה להתפתח לכיוון זה שהיא דואגת לכלל בני האדם. כל מבט כללי הוא מצמיח מוסר טהור.
זה מפתח באנושות משהו. זה מפתח הגביר שזה מפתח גם באנושות.
זה האור שמאיר בישראל. המוסר הטהור הוא מאיר בישראל. מה זאת אומרת שהמוסר הטהור מאיר בישראל? שיש המון המון שאיפות חיים שהם נועדו להופיע את המוסר הטהור. שהמוסר הטהור זה מה שלמדנו, לעשות טוב לכל וכל זה. כשאנחנו אומרים איך המוסר הטהור הזה הוא נהיה באמת מוסר טהור, והוא נהיה מוסר גדול, על ידי זה שאתה בודק את השאיפות שיש בכללות האדם, בכללות העולם, והוא מפרט איך אתה בודק את השאיפות שיש בכללות העולם. קודם כל אתה מתבונן מה עובר על כלל בני האדם. אחרי כן אתה מסתכל על כל חי, כלומר, גם ההתבוננות על כללית על החיים, אני מבין שגם ההתבוננות על החיים, זה בהחלט, יש בזה דעות שונות, אבל בגדול, אני חושב שהדעה שהרמב״ם מדבר על זה, שמבחינת בעלי חיים, אין עניין שיהיה טוב לכל בעל חי, כביכול, באופן אישי, אלא שהמינים, הקדוש ברוך הוא יצר עולם כזה, שהוא דואג לזה שהמין החי הוא יישמר. אצל האדם, השאיפה היא, שאיפת המוסר היא צריכה לכלול שכל אדם באופן אישי יהיה לו טוב. אצל בעלי חיים אנחנו צריכים לשאוף שהמין הוא יתפתח. כלומר, שלא יהיה מצב כזה ש... מין אחד בולע את השני, אלא כן, הבעלי חיים צריכים לאכול צמחייה, אבל הם אוכלים את הצמחייה בצורה כזאת שלא הצומח לא עובר מן העולם, אלא חלק כן, משאירים כוח צמיחה לצמחייה שיהיה עוד 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 צמחים ועוד צמחים ועוד צמחים. העולם נשאר במינים האלה שזה מה שעושה את השלמות של העולם, את היופי של העולם. וכן אצל בעלי חיים זה ככה. זה כאילו הרמת זה הדבר שאני חושב, ככה שם מתגלה המוסר ברמת הבעלי חיים. וברמת, או אחרי כן אומר הרב, וכל ההוויה כולה, אז אני חושב שהרב, אולי הרב אומר שבאמת זה לא ההסתכלות רק על האדם, אלא לא רק ההסתכלות על כל מדרגות החיים השונות שיש בעולם שלנו, אלא גם על ההסתכלות על היחסים בין העולם הזה, בין העולם הזה, בין כדור הארץ, לבין הכוכבים, לבין השמש. כשאתה רואה איך שהשמש נמצא בדיוק במקום שהוא מרחק כזה, שהשמש היא מחממת ולא שורפת, וכל ההרמוניה המופלאה שיש בכל ההוויה כולה, זה דבר שמייצר את השאיפה לכך שיש הרבה מקומות בעולם, שיש הרבה מקום לשאיפה הזאת, שנהיה בעולם שכולם מתפתחים, שכולם באים לידי ביטוי בצורה הרמונית. זה אור אחד שיש. כן, המוסר הטהור, זה אני קורא את המשפט שהרב אמר, המוסר הטהור בכל שאיפותיו בכללות העולם, באדם ובכל חי ובכל ההוויה כולה. זה הדבר האחד. והדבר השני, הידיעה שהכל נובע מהקריאה בשם השם ובכל אורותיו היוצאים ממנו, הבאים ברעיון, עד שיצא שם הנכתב והנקרא, והיוצאים בדרך תורדות של כינויים והרגשות, שהם כולם אותות של מציאות עליונה באושר הווייתה. זאת אומרת, זה קשור למה שהרב, מה שלמדנו בסעיף ג'. בסעיף ג' למדנו שאחד הדברים שזה מהותה של כנסת ישראל, שהיא לא מסתפקת במציאות הגלויה, אלא בעם ישראל יש אור כזה שעם ישראל כל הזמן חותר להגיע למקור האינסופי. יש לכל המציאות כולה מקור אחד, ויש לכל המציאות כולה מקור אחד שהוא מקור הרבה הרבה יותר עליון והרבה יותר אינסופי מכל ההתגלויות. תמיד המקור הוא יותר מאשר ההתגלות של כן, של מקור החיים, של השורש של כל החיים. ועם ישראל מבין את הדבר הזה, שכל ההרמוניה וכל הדבר הזה שאנחנו אומרים שיכול להיות מצב כזה שאנחנו בעולם שאפשר לעשות טוב לכל, ושכל הכוחות יכולים, זה הכל מותנה ותלוי בכך שהעולם יפנה ויבין שיש מקום הרבה יותר עשיר מהמציאות הגלויה. המציאות הגלויה היא מציאות שיחסית היא ענייה אל מול העושר העליון. זה מה שהרב אומר, מדבר כאן על הדבר הזה, שיש איזשהו, יש איזושהי תובנה ויש איזושהי תפיסה שהחיים בצד העליון שבהם, במקור שבהם, הם חיים הרבה הרבה יותר אינסופיים. הם חיים הרבה הרבה יותר עשירים. הם כולם אותות של מציאות עליונה באושר הווייתה. עכשיו אומר הרב, איך אנחנו בכלל יכולים להיפגש עם המציאות בצורה הרבה יותר עליונה שלה, בצורה הרבה יותר שורשית שלה, בצורה שהיא באמת לא, היא לא רק הטוב ולא רק המוסר ברמת החיים הגלויה, אלא התובנה הזאת שהחיים, שכל האחדות הזאת שאתה רואה בגילוי, היא תלויה והיא נובעת מזה שיש איזשהו מקור הרבה יותר עשיר, הרבה יותר עליון, הרבה יותר אינסופי, הרבה יותר מלא חיים, שהוא ורק הגילויים של הדבר הזה, אז אומר הרב, זה... וזה תלוי באמת, זה האור השני, שעם ישראל חותר כל הזמן לא להישאר במציאות הגלויה, אלא עם ישראל חותר לגלות את המקור של, המקור העליון יותר של כל החיים. והרב פה מסביר לנו, כן, דרך מה אנחנו נפגשים במקור החיים. אנחנו נפגשים במקור החיים מצד מה שהקדוש ברוך הוא גילה את עצמו במדרגות, מדרגות מדרגות, והרב מתאר פה את המדרגות, המדרגה הכי עליונה של הגילוי האלוקי, כן, המדרגה הכי עליונה של הגילוי האלוקי, זה שם השם. יש את השם המפורש, שם שהוא כן, שם יוד קי וב קי, שהשם הזה אנחנו מאמינים שהגילוי הזה, הגילוי האלוקי בצורה של שם המפורש, יש בו את כל האחדות, הכי, העושר הכי גדול והכי עליון, שאפשר, שהאדם יכול באמת, שהתגלה בעולם, זה השם הזה של יוד קי וב קי, שמסביר הרב, שמרוב זה שזה דבר כל כך מקורי, אז חייב גם שיהיה איזשהו פער בין השם הזה לבין הגילוי, לבין הגילוי של השם הזה. ומה מבטא את הפער הזה שבין השם לבין הגילוי של השם הזה? זה שזה שם שכשאנחנו משתמשים בו, אנחנו אף פעם לא משתמשים בו כמו שהוא כתוב, אלא יש פער בין השם איך שהוא נכתב לבין השם, איך שהוא נקרא. והפער הזה הוא מבטא את התובנה העמוקה הזאת שאנחנו מבינים, שכל מה שאנחנו יכולים להשיג, כל ההשגות שלנו וכל הלבושים שאנחנו מפגשים, תמיד אנחנו מבינים את הדבר הזה שיש מקור עוד יותר עליון, עוד יותר ישלם. יש תמיד האור אין סוף, הוא אור אין סוף. הוא עוד יש. כן, יש שם עוד עושר ועוד מקור עוד יותר עמוק, עוד יותר פנימי. כן, ובאמת זה ככה, באמת גם הדרכה, שהאדם, כשאנחנו רוצים לנוק מהמקור הכי הכי עליון, אז זה כתוב, כשהאדם אומר את שם הדנות או זה, המדרגה הכי טובה, זה שאדם מצייר מול העיניים שלו את האותיות האלה, י' ק' ו' ק', כלומר, זה, אדם צריך להתרגל מדי פעם, תרגילים כאלה. כל יום לפחות פעם אחת לצייר את האותיות האלה. כן, אני מאוד, אני לא יודע, פה בשליח ציבור, לשליח ציבור יש את האותיות האלה? אז זה לא טוב. מה? לא קשר לאשכנז הספרד. צריך, צריך את זה. אני בסדר דאגתי שיהיה את זה. שלפחות בעלי תפילה, שהם מבינים קצת בדברים האלה, שיהיה להם מול העיניים. כן, את ה...
מתי לך לזה? כל פעם שהוא מזכיר את שם השם?
אז האנשים הרציניים מצליחים כל פעם לצייר את האותיות האלה. אז אתה, כשאתה הולך לישון, אתה אומר שמע ישראל, השם אלוקים, השם אחד, אז לפחות פעם אחת ביום לפני שאתה הולך לישון, אתה הולך לישון עם האותיות האלה שאתה מצייר מול העיניים, מה?
בניקוד דירות.
גם צריך להשתדל, גם לקחת סידורים שלא כותבים את שם השם יוד יוד או משהו כזה. לקחת סידורים ששם השם כותבים אותם יוד קי וו קי. לא לוותר על זה. זה הדבר הכי חשוב בסידור. כן, מה אתם צוחקים? באמת. זה הדבר הכי חשוב, אפילו אם אנחנו לא מבינים בזה שום דבר, עצם המפגש עם הדבר הזה, זה מה שהרב כאן אומר, שוודאי שיש פער, אפילו אדם לא מבין שום דבר. כן, אדם לא, כל אחד קצת מבין, אבל גם אם הוא לא מבין שום דבר, עצם הציורים האלה, השם הנכתב הזה, הוא כבר שורש של, של כל האורות שבאים אחריו. אז, אז הקריאה בשם השם, היא מופיעה בהמון המון המון מדרגות. המדרגה הכי עליונה זה השם המפורש, שהיא מופיעה בצורה כזאת שהיא נכתבת, והכתיבה היא הצורה שהיא הכי כביכול רחוקה מאיתנו. אנחנו לא יכולים להגיד את זה בפה, אנחנו לא יכולים לפתא את המין הזה, אנחנו רק יכולים לצייר את האותיות האלה. זה השם הנכתב, כן, וה... השם הנכתב הזה הוא מופיע בצורה של קריאה. ואחרי כן, השם הזה הוא מופיע בצורה של כינויים והרגשות. מה זה כינויים ומה זה הרגשות?
במה זה יש איזשהו מפגש?
יש כהן גדול,
לא?
מה?
של שם
המפורש. בסדר, תהיה כהן גדול, תוכל קצת להזכיר, כן.
כהן גדול הוא בבית אורן נציג של עם ישראל, כלומר, עם ישראל מופיע את זה.
נכון. כן, אבל הרב מדגיש ש, שיש איזה משהו שהשם נכתב, השם נכתב, ויש כל הזמן, הרעיון של הסעיף הזה, אחד הרעיונות של הסעיף הזה, זה לתת את התובנה הזאת, שיש איזשהו מקור מאוד מאוד עליון, איזשהו מעיין כזה, שכל הזמן הוא מזרים עוד אור ועוד עוד שפע, כאילו יש איזה... בעם ישראל יש את ה, את ה, את הציורים האלה שאנחנו לא חיים את המציאות רק הגלויה ואותה אנחנו מנסים לסדר. זה לא בכלל לא בנוי ככה. זה מה שהרב יסביר בהמשך. זה משהו מאוד מאוד מוגבל. זה מה שהרב יגיד, אם האדם, אם חיים רק את המציאות הגלויה ואותה רוצים לחיות בצורה הרמונית, זה מאוד מאוד נחמד, זה מאוד מאוד חשוב. זה אור אחד, אבל זה אור שהכנפיים שלו מקוצצות. כן, המוסר בלא מקורו, הוא יקרא לזה אור פנימי. ואחרי כן הרב יגיד גם לצד השני, אם יהיה רק את התובנה הזאת שיש איזה שיעור עליון, ולא יהיה את המוסר, גם שם יש נכון, זה מה שהרב בא להסביר לנו בסעיף הזה, את שתי האורות האלה שהם צריכים לבוא בצורה משולבת. אבל קודם כל הרב הגדיר את שני הדברים שיש בעם ישראל עוד בלי לבנות את מערכת היחסים לשתי האורות האלה. אז הדבר הראשון זה המוסר הטהור. הדבר השני זה הקריאה בשם השם. והתובנה הזאת שיש איזשהו שורש שהוא מעל, כן, שהוא עליון יותר, שיש איזו מציאות עליונה, שעליונה יותר מאשר כל זה. והקריאה בשם השם, הרב אומר, היא מופיעה בצורה כזאת של השם, זה מה שהתחלנו להסביר, עד שיצא שם הנכתב והנקרא, והוא יוצא גם, האור הזה, הקדוש ברוך הוא לא משאיר את האור הזה בצורה התרכיזית שלו, בצורה כל כך עליונה שלו. האור הזה הולך ומתלבש יותר באורות שהם קרובים לנו יותר. וההתקרבות של האורות האלה, של האור, של השם המפורש עלינו, זה, יש לזה את הצינור של הכינויים. כינויים זה מה שאנחנו מכנים את הקדוש ברוך הוא בכל מיני תכונות. שהקדוש ברוך הוא רחום, חנון, רחפיים. כלומר, המידות האלוקיות שהן מנהיגות את העולם והן מופיעות בהרבה הרבה מקרים, יש את ה, כן, איזושהי, אנחנו רואים איזו מידה, איזושהי צורת הנהגה שהיא חוזרת על עצמה עד כדי כך שאנחנו מכנים את הקדוש ברוך הוא במידות האלה, זה הכוונה הכינויים, וההרגשות. מה הכוונה ההרגשות? אני חושב שהכוונה ההרגשות זה שיש לאור האלוקי גם מצב כזה שהאדם חווה מציאויות של השגחה פרטית. כלומר, האדם, בני אדם ועם ישראל נפגש המון 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 עם חוויה של השגחה פרטית, של איזה הרגשה, חוויה שהנה בסיטואציה הזאת והזאת, הקדוש ברוך הוא הנהיג והשגיח בצורה פרטית יותר על איזושהי מציאות, וזה מופיע בצורה של הרגשות. כלומר, זה חשוב מאוד כן, יש כאלה שבונים את כל היהדות על ההרגשות, על ההרגשות האלה של ההשגחה פרטית, וכל מיני סיפורים, כל מיני מופתים, וגם יש כאלה שגם הם מופתים, חיים כל הזמן הרגשות, רגש כזה של השגחה פרטית. יש כאלה באמת הופכים לזה, העיקר היהדות זה ההרגשה הזאת של הנוכחות האלוקית בצורה של השגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא כל הזמן משגיח עליך ותשים לב את זה. אז אנחנו, מה עמדתנו כלפי צורת יהדות כזאת, שבאמת שמה מאוד מאוד את הדגש על החוויה הזאת של ההשגחה הפרטית? אז אני חושב שהעמדה שלנו היא כזאת, שמצד אחד אנחנו לא מזלזלים בזה. הנה, זה, ככה אני חושב, זה הכוונה למה שהרב אומר כאן, הרגשות. שההרגשות האלה על השגחה פרטית, זה בהחלט אותות על מציאות עליונה באושר הווייתה. כלומר, אנחנו לא אומרים, אנחנו לא מזלזלים בכל ההרגשות האלה, שהן הרגשות של השגחה פרטית, והן גם אותות על המציאות העליונה באושר הווייתה. אבל יש לשים לב, יש פה איזשהו דירוג בדברי הרב. האור האלוקי הוא לא מבוסס על ההרגשות האלה. הוא מבוסס קודם כל על השם המפורש, אחרי כן זה מבוסס על הכינויים, וזה בסוף מבוסס על ההרגשות, זה לא מתחיל עם ההרגשות. כן? זה לא יהדות שהיא מתחילה מחוויית ההרגשה הזאת של ההשגחה הפרטית, של איזשהו עושר עליון או איזשהו דבר, עוד על דבר עליון שהוא שייך ומזרים ומשפיע שפע וברכה למציאות התחתונה שלנו. יש פה סדר לאיך אנחנו באמת מבינים נפגשים עם הידיעה הזאת שהכל נובע מהקריאה בשם השם ובאורות השונים שיוצאים ממנו.
גם הקריאה בכינויים של הרחום וכו' זה סוג של ראייה של השגחה פרטית, לא?
לא, זה יותר מהשגחה פרטית. השגחה פרטית זה מקומי יותר. השגחה פרטית זה מקומי. כינויים, זה אתה מבין את דרך השם. זה כבר אתה, אתה כבר כבר מכיר באור יותר כללי. כן, הכינויים זה משהו יותר כללי מאשר השם. מה?
ביחס לעולם ולא דווקא לאדם פרטי, זה הכוונה?
לא למקרה מסוים, אלא אתה כבר מכיר את דרך השם, שזה דבר יותר עשיר. הדבר שהוא חוזר על עצמו, ושאתה כבר רואה את האור הזה שהוא מכיל, כן, הרבה הרבה מקרים, אז זה כבר דבר הרבה יותר עשיר מאשר על מקרה אחד שהיה לך הרגשה של 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 השגחה פרטית, כן?
שני הדברים
שהרב אומר פה שמינים בישראל, כבר אמרת על המוסר וגם על התשובה של המשך. נכון. אז מה החידוש פה? המערכת יחסים ביניהם? כן. קודם כל, קודם כל, אנחנו כבר הסברנו קצת שבמשפטים, איך שהרב מתאר את שתי הדברים האלה, אז פירטנו דברים שלא כולם היו כתובים בפסקאות הקודמות. הדבר השני, הדבר האמרתי, שעיקר החידוש של הרב, זה מה זה אורו של משיח. אחד הגילויים של אורו של משיח. בפסקאות הקודמות הוא בכלל לא דיבר על זה. כן, כל הסעיף הזה חותר להבין שמערכת היחסים לשני הדברים האלה, אם היא תהיה בצורה מסוימת, זה בסופו של דבר יביא את המדרגה הזאת של אורו של משיח.